אהלן כולם, ברוכים הבאים לאינוויסטקאסט. כאן פלג דודוביץ', שותף מייסד ומנכ"ל פרופדו, העוסקת בתחזיות בינה מלאכותית להתפתחות מחירי דירות. ואיתי אביב גרינברג, מנהל ההשקעות בחברת רנטפו, שהיא גם נותנת החסות לפרק. רנטפו היא פלטפורמה להשקעות חכמות בנכסים מניבים בנדלן, תוך שירות וניהול מוקפד מקצה לקצה. היכנסו לרנטפו.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, נזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של אינוויסטקאסט בפייסבוק. ועכשיו לפרק חדש של אינוויסטקאסט.
אהלן פלג.
אהלן אביב, חגים שמחים.
כמעט חגים שמחים.
וואו.
יס, תפגשי לפרק נוסף, מהדורה חגיגית, אנחנו פותחים כאן מהדורה חגיגית, שתלווה אותנו לאורך כל תקופת החגים. בוא ניתן שנייה הקדמה, לפני שניצול לפרק, כי יש פה איזשהו אירוע. יש פה איזשהו אירוע של אינוויסטקאסט, חשוב שהמאזינים שלנו ידעו. אנחנו עכשיו יוצאים, לכבוד תקופת החגים, מדריך חגיגי, המדריך המלא להשקעות בנדלן. גזור ושמור, וואו. מדריך בשבילכם שישרת אתכם, אנחנו פה מרכזים את המאמץ שלנו לתקופת החגים, רכז אתכם לכל החיים.
אז זה בעצם 4 פרקים, פרק בשבוע, לאורך חודש ספטמבר, שבו אנחנו, בכל פרק אנחנו בעצם גוללים עוד רכיב בפאזל הזה שנקרא השקעות נדלן, ובעצם מסלילים לנו, למאזינים העיקרים שלנו את הדרך, לעבר השקעות נדלן נכונות טובות. כל פרק אנחנו נעשה עוד רובד ועוד רובד, כמובן זה לא מחליף את כל הפרקים שאנחנו עושים כאן באינוויסטקאסט, כי שם אנחנו הרבה יותר מעמיקים בדברים מסוימים. זה מין כזה, אתה יודע, גזור ושמור, כמו שאמרת, הכללי, ונראה לי שיהיה באמת 4 פרקים חגיגיים.
בהחלט.
מאוד מאוד מעשירים.
שנלווה אתכם בכיף, בנסיעות עם המשפחה עכשיו, או אם אתם שוכבים בים, או מה שזה לא יהיה, ונלמד קצת על השקעות נדלן, מדריך המקיף.
כן, חשוב להגיד משהו, שלדעתי לא ממש נמצא במודעות של הרבה אנשים, אלה מסוג הפרקים שבהם אנחנו באמת נותנים איזושהי תורה, איזושהי תפיסת עולם, שהיא תפיסת עולם סופר דופר חשובה, לעולם הזה של השקעות בכלל ופיננסים וניהול הון וניהול פיננסי והתנהלות נכונה והתנהלות כלכלית נכונה. זה מין פרק שהוא פרק תורה, פרק הרבה יותר רחב, לגמרי להפנות לארבעת הפרקים הקרובים, לא רק הפרק, לארבעת הפרקים הקרובים, להפנות גם אנשים שלא כל כך מהתחום, כי הם ילמדו כאן הרבה גם על, בעצם על התפיסה יותר חווה של השקעות ושל השקעות נדלן בפרט, ונסביר שבעצם השד לא נורא כל כך, כדאי לכל אחד, לא רק כדאי, אנחנו נגיד שחובה שכל אחד יהיה לו בתיק גם השקעות נדלן, גם מי שלא אוהב נדלן, גם מי שסולד מנדלן, שלא יעשה את זה בשבילנו, שעשה את זה בשביל עצמו, כן? שעשה בשביל עצמו, בשביל העתיד הכלכלי שלו, כי זה באמת הדבר הנכון לעשות, פרנקלי, כאילו למרבה השמחה או הצער, כל אחד מהזווית שלו. אנחנו משוגעים על נדלן, אבל יש כאלה נרתעים קצת מהתחום. וזה מין מדריך שהוא בשפה כמה שיותר פשוטה, כדי לתת לכולם להבין את הדברים בצורה הכי ידידותית.
יס. Yes. אחרי ההקדמה הזאת,
כן.
בואו נתחיל מהבסיס, שאלה שמתבקשת, למה בכלל להשקיע בנדלן?
אז באמת,
כל כך הרבה אפיקים, כל כך הרבה זה, למה בכלל להשקיע בנדלן?
אז באמת, הפרק הזה יעסוק בשאלה הזאת. הפרק הראשון בסדרה יעסוק בלמה להשקיע בנדלן, ואנחנו ננסה להסביר, זה לא, אתה יודע, איזה פרק תיאורטי כזה, לא נעשה פה תיאוריה. אנחנו נדון על התכלס. זה חשוב, ואנחנו נשכנע אתכם שזה חשוב שיהיה לכם בתיק ההשקעות נדלן. זה קריטי. זה קריטי כי זה באמת יותר בריא. אנחנו לא אומרים, גם מאוד מאוד חשוב לומר, הפודקאסט כן, אנחנו אנשי נדלן, אנחנו מדברים על נדלן וכו', אבל אנחנו לא אומרים רק נדלן, חלילה. אנחנו ממש לא ממליצים לאנשים שיהיה להם רק השקעות נדלן בפורטפוליו. אנחנו הפוך, אנחנו חושבים שכדי שאנשים יהיה להם את כל סוגי ההשקעות בפורטפוליו, כשנדלן משחק משהו משמעותי, כן, איזשהו סוג של תפקיד מרכזי בתיק, לצד דברים אחרים, אבל אנחנו לא נגיד אף פעם רק נדלן, אבל אנחנו כן נגיד שחובה שיהיה נדלן. ולמה אנחנו אומרים שחובה שיהיה נדלן? כי נדלן הוא מתנהג שונה, הוא מתנהג אחרת מהרבה שווקים אחרים. שוב, גם בשווקים אחרים מתנהגים אחרת. אבל בגלל שכל אחד צד שונה, ולכל אחד יש גם יתרונות וגם חסרונות, אנחנו צריכים מכל דבר לתפוס את היתרונות שלו. ולנדלן יש יתרונות שאין לאף שוק אחר whatsoever. זה ממש ממש נכון, ממש ממש טוב, שיהיה לכם השקעות נדלן בתיק. וזה מה שאנחנו בעצם הולכים להעביר במסגרת הפרק הראשון, בסדרת הפרקים החגיגים שלנו.
אז בואו, אולי נתחיל דווקא בזה, במאפיינים שאמרת שיש לנדלן, שאין לאף אפיק השקעה אחר, שהם אלה שמצדיקים...
זהו, אז בואו נשווה רגע בין נדלן לבין אפיקים פיננסיים. בסדר? נדלן הוא אפיק ריאלי, מוחשי, פיננסי זה לא מוחשי. פיננסי זה בעצם שווקי ההון. זה בעצם שירותים, כל מיני נגזרים, כל מיני דברים מהסוג הזה, ביטקוין, כן, מטבעות. הדברים האלה שהם לא פיזיים, גם מטבע אגב, יש לו, הוא פיזי, הוא אמנם...
אבל זה לא הערך האמיתי שלו.
נכון. מה שיש בנדלן זה משהו שאתה בעצם, אתה יכול להגיד אותו בצורה הכי פשוטה, יש לזה שווי שלעולם לא יכול להיות נמוך מאשר הבלוקי, מאשר הקרקע, מאשר, הוא לא יכול להיות נמוך מזה, הדבר הזה. כאילו זה לא איזה משהו אבסטרקטי, נדלן זה משהו אמיתי. יש בריאליות הזאת, בפיזיות הזאת של הנכס, יש משהו שמבטיח גם ביטוח כזה, מעין הגנה, שהיא הגנה מאוד מאוד חזקה ועוצמתית, והנדלן לכן הוא כנכס ריאלי, יש לו משמעות מאוד מאוד כבירה מבחינה כלכלית. בגלל זה מי שמחזיק בנדלן בתור בעלים של נדלן, מי שיש לו זכויות בנדלן, מי שיש לו זה, זה הוא גם, יש לו ביטחון כאילו במובן הזה, כי זה ממש נכס פיזי, וקיום פיזי לא יכול להתפוגג, בניגוד לקיום קיום בלתי מוחשי כזה תיאורטי שיכול להתפוגג. לכן חשוב מאוד שיהיה לנו נכס נדלני, בגלל הקטע הפיזי, אבל יש פה עוד עניין, וזה שבניגוד אני חושב לדברים שהם תיאורטיים, נדלן יודע לייצר הכנסות בצורה שקל לי להצביע עליה. קל לי להגיד, אם A קורה, אז ב, כאילו, קל לי להגיד, יש לי סוחר בדירה, אז אני אקבל כסף. כי הסוחר משלם לי את הכסף. זה נורא, זה קשר נורא ישיר. מאוד מאוד מהר הכסף עובר. כלומר, אם יש לי דירה, יש לי סוחר בדירה, הוא משלם לי כסף, הנה. פתרנו את הזה בעולם הזה של הנכסים הבלתי מוחשיים, המסלול של הכסף מאוד מאוד מורכב. עובר תלאות, עובר שלבים.
לצורך כך אנחנו יודעים אם אנחנו נראים על שוק ההון, בסדר, שוק המניות, אנחנו יודעים שהמניות הן תנודתיות, לאו דווקא ביחס לפעילויות ספציפיות או לדברים ספציפיים שקורים ביחס לחברה לצורך העניין, אלא גם הרבה דברים במה שהשוק סבור שנכון על החברה. זאת אומרת, הרבה פעמים השוק מתנהג דווקא, כמו שאתה אומר, כאילו... ללא שום קשר לפעילות, או למה
שקשור או לרע. לרע.
בדיוק.
לטוב או לרע. ההכנסות לא תמיד קשורות לרווחים, הרווחים לא תמיד קשורים לשווי, מה שאני עושה בבורסה לא בכך קשור לתוצאות של החברה, לפעמים זה טוב יותר, לפעמים זה פחות טוב. זה ברור שאם יש תקופות שזה יותר טוב, אז גם יהיו תקופות שזה פחות טוב. בנדלן אין משחקים. כאילו, בנדלן אין פה, אתה לא יכול להגיד, הדירה הזאת שווה יותר, כי נראה לי שיום אחד ישלמו לי עליה הרבה שכר דירה. לא. כאילו הדירה עוד שווה, פחות או יותר כמה שיודעת לייצר לי, פחות או יותר כמה שיודעת להכניס כסף.
לא, וכמובן שאנחנו, כמו שאתה אומר, ההתנהלות של שוק ההון, לעומת שוק הנדלן, יש לה יתרונות וחסרונות, ובגלל זה אנחנו ממש לא אומרים לא להשקיע בשוק ההון.
נכון, נכון.
אלא שפשוט נכון לחשוף את עצמכם גם לנדלן, בדיוק, וכדי ליהנות מהיתרונות של כולם, ולגדר את עצמכם את הסיכונים.
לגמרי, לגמרי. אז באמת יש את העניין, בנדלן, בגלל שיש לו את העניין הפיזי, ואת העניין שאני יודע לקשור את ההכנסה בצורה ישירה, אני אתן פה אולי עוד דוגמה, בנדלן אני גם רואה את מי שמשלם לי את הכסף, קל לי מאוד לראות אותו, בין אם זה הקונה ממני, בין אם זה הסוחר שלי, העסקה היא עסקה מול בן אדם, מול אנשים, נדלן אתה עושה מול אנשים, בשווקים אחרים אתה לא עושה עסקים מול אנשים, כשאתה נותן פקודה למכור מניה, או כשאתה מוכר ביטקוין, או כשאתה לא יודע מה עושה איזה עסקה באיזה אתר אינטרנט שאתה מחזיק בו, אתה לא רואה את הבן אדם בצד השני, אתה רואה מין כזה אישויות, אתה יודע, כל מיני שורות קוד, זה מה שאתה רואה, אתה לא רואה שום דבר שהוא אנושי, בן אדם זה נורא נורא קל להבין את זה, נורא קל לדמיין, יש בצד השני מי שיש לו כסף, הוא מעביר לי עכשיו, מעביר לי בעברה בנקאית, הבנתי, אוקיי, בצ'ק, הבנתי, נורא פשוט. אז זה היתרונות שיש בנדלן, שוב, זה לא אומר שרק נדלן, וגם לא הפוך. אז זה בעצם, אם תרצה, ההבחנה הבסיסית בין נדלן לבין יתר הנכסים האחרים, ולדעתנו שזה גם היתרונות של נדלן.
צריך להגיד שגם, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, זה גם, זה בדיוק, זה רק פן נוסף, סליחה, של הגידור של הסיכונים. עוד מעט נדבר על זה שנדלן הרבה פעמים מתנהל שונה בתקופות של משבר.
כן, כן, כן.
וראינו את זה גם עכשיו, ונדבר על זה...
מיד
נדבר. על זה בהמשך. אז מה... אז אוקיי, אנחנו מבינים שמאוד מאוד כדאי לנו, ואפילו לדעתנו חובה, שתהיה לנו חשיפה לנדלן בתיק ההשקעות שלנו. מה, איך אנחנו מחליטים על המס, זאת אומרת, כמה חשיפה, איך נכון ביחס לשוק ההון, שוק נדלן, אפיקים נוספים, אג"חים וכאלה, אבל כמה חשיפה לנדל"ן נכון לי שתהיה לי בשוק, איך אני מחליט את זה?
מצוין, אז יש פה כמה כללי אצבע שאנחנו ממליצים עליהם, אני רק אתחיל בבסיס, הבסיס אומר שמשפחה, כן, משקיעה את רוב כספה, הזמין להשקעה, כן, בשוק ההון, חלק מכספה היא משקיעה בנדל"ן, דרך בעצם הנכס שהיא מחזיקה בו, אבל אל תשכחו שכשהיא מחזיקה בו יש לה גם הלוואה עליו, אז בעצם בנטו יש לה הון של כמה מאות אלפי שקלים בעצם בנדל"ן, ויש לה עוד השקעות בשוק ההון, ובדרך כלל אנחנו מזהים אצל מרבית המשפחות שהרוב הגדול זה בשוק ההון, וחלק קטן זה בנדל"ן, בסדר? אבל יש כאלה שהפוך, לא משנה. כי עיקרון מה שאנחנו ממליצים לעשות, זה שהתיק יהיה בערך 40-50% שוק ההון, 40-50% שוק הנדל"ן, ואם נותר לי משהו, כלומר אם נותרו 10-20% או קצת פחות מהמספרים האלה, אז להשקיע בשווקים הנוספים שהם שווקים לא נדל"ן ולא שוק ההון, אבל יכולים להיות קשורים בצורה מסוימת, שזה מתח, נגזרים, סטארט-אפים, מטבעות, דברים מהסוג הזה, סחורות. אם אני משקיע בכל מיני אפיקים שמפיקים אלטרנטיבים, אפיקים אחרים, לא ישירים לא קשורים בצורה ישירה לנדל"ן או לשוק ההון, אז אני חושף את הכסף שלי לעוד כל מיני ענפים. למשל, במתח זה מאוד מאוד טוב, כדאי לייצר איזושהי חשיפה מתחית לשווקים אחרים. כדאי לייצר חשיפה לדעתי. היום, כשהעולם הולך לכיוון הטכנולוגי, כדאי קצת חשיפה לטכנולוגיות, כדאי קצת חשיפה, זאת אומרת, זה הכוונה שאני טיפה מפזר, זה לא חייב להיות בהכרח, אתה יודע, בבורסה. אפשר לעשות את זה בהשקעות שהן חיצוניות לבורסה. אפשר למשל בהלוואות, אני יכול להשקיע במכשירי הלוואה שהן חיצוניים לבורסה, לא קשורים לבורסה, לא אג"חים. מכשירי הלוואה שאני משקיע בהם שהן מחוץ לבורסה, ככה אני לא חשוף לבורסה. חשוב להבין שאתם חשופים לבורסה מכל הכיוונים. כי הכסף שלכם כולו מושקע בבורסה, בין אם אתם רוצים או לא. הפנסיות שלכם, הקרנות השתלמות, הביטוחי מנהלים, whatever, כל אחד במכשירים שיש לו, מושקע עמוק בתוך הבורסה.
אגב, גם קצת בנדל"ן, דיברנו על זה בפרק הקודם, שחברות הביטוח והפנסיה משקיעות בעצמן בקרנות שעושות פרויקטים של מולטי פמילי ופרויקטים של נדל"ן מסחרי אחרים בארץ ובחול, כן?
נכון.
אבל האמת היא, בגלל זה רציתי לשאול אותך, החלוקה שאתה מדבר פה על תיק ההשקעות, אתה מדבר תיק ההשקעות הכולל, או שאתה שם בצד את הפנסיוני, זאת אומרת, החלוקה הזאת זה הכספים שיש לנו בצד מלבד
כל
הפנסיה.
כל ההון שלי, לא, כל ההון שלי, כולל הפנסיה. כל ההון שיש לי שעומד להשקעה, אני צריך להסתכל עליו ואני צריך לכוון לצועת מטרה של 6-8% IRR נטו לשנה. זה מה שאני צריך לעשות. יש לי חלק מהכסף שאני לא שולט על מה הוא עושה. הוא תלוי בצדדים שלישיים, כמו פנסיות וכמו דברים מהסוג הזה, שזה יושב על ידי מנהלי תיקים. הם צריכים להביא לי את ה6-8%. אם הם לא מבינים את ה6-8%, אני צריך להחליף בית השקעות, עד שאני, זה לא פשוט, כן? לא כל כך קל לעשות את זה. בדרך כלל מביאים בישראל בסביבות 4%, 5% לשנה, ברב שנתי.
נראה לי שהמשחק פה, דווקא הדבר העיקרי שצריך לבחון זה דמי הניהול.
דמי הניהול, כמובן, נכון. אבל 4-5% בבסיס, זה הם אמורים להביא דליברי לאורך זמן, שוב, לא תמיד, אבל זה בגדול משהו. זה גם, אגב, מה שעושה המדד. מדד, זה השקעת המדד בערך מה שהיא עושה, 3-4% לשנה, משהו כזה, אולי קצת יותר. וביתר האפיקים שלי, מאחר שיש לי השקעה בשוק ההון שהיא מביאה את ה4-5-6%, אני צריך קצת יותר באפיקים אחרים. לכן נדל"ן צריך טיפה לתרום למעלה, לכן אני צריך מכשירים אחרים שטיפה ימשכו למעלה. זאת אומרת, אני צריך לכוון לזה שבסופו של דבר יהיה לי את ה6-8%. אם אני מגיע לשם, בכל התמהיל, אז ברן של 10, 15, 20, 30 שנה, כל אחד כמה זמן שיש לו להשקיע, הוא אמור להצמיח את ההון בצורה מאוד מאוד טובה ובריאה. כמובן שאפשר לשאוף יותר גבוה, אבל it comes with a price שאני יכול ליפול, ואז כל המאמץ היה לשווא. אז לכן אנחנו אומרים, תעצרו קצת לפני, 6-8% אמור לשים אתכם בצורה סוליד יחסית, בדרך אל היעד, ובסבירות יותר גבוהה גם תגיעו ליעד הזה. אז ובחלוקה של 40-50% שוק ההון, 40-50% נדל"ן, 10-20, שזה אפיקים אלטרנטיביים, הלוואות, מתח, סטארט-אפים, whatever.
הפרק בחסות מחירון פרופדו, מחירון הדירות של ישראל. מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל, המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס. והכל בחינם. חפשו בגוגל מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל.
סבבה. סיבה נוספת שחשוב להשקיע בנדלן, וזה אולי ירים קצת גבות.
כן.
שנדלנו תמיד עולה, בתכלס, תמיד עולה. עכשיו אנשים שומעים את זה באוטו ומחזיקים חזק את ההגה בדרך לחופשה, או בדרך למשפחה באוהל ארוחת ראש השנה, אז בוא נדבר על זה שנייה. האם, אנחנו מאמינים שכן, אבל האם באמת, באמת, לאורך זמן הנדלן תמיד עלה?
תראה, קודם כל, נדלן זה כותרת רחבה, וזה ברור שזה מקלף הרבה דברים. בוא ניקח את המקרה הכי פשוט. מה זה נדלן? דירה. דירה בכפר סבא, ברעננה, בטבריה, בתל אביב, בראשון לציון, בפתח תקווה, מטולה, וכולי וכולי וכולי. כך, שנות ה-70 עד היום, ותראה, עלה. כך כמעט כל מדינה מערבית מתקדמת. שנות ה-70 עד היום, דירה מקבילה עלה, עלתה. כמה עלתה? די קורלטיבי למה שעשה, מה שקרה בשוק ההון.
זהו, זה מפתיע.
בסך הכל זה די הולך יד ביד עם שוק ההון. עכשיו, זה לא מפתיע. אין לזה, זה לא, הפה לא אמור להישמת. מי שזה נשמט לו, תראו, יש תקופות, שאם תסתכלו שנייה רגע בזום, הנה על התקופות האלה, תראו ירידות. אגב, בארץ כמעט ואין תקופות כאלה. אבל בארצות הברית, למשל, אנחנו מכירים את המשברים הגדולים, הסאב-פריים וכו', משברים שבהם יש באמת ירידות. אגב, לא בכל ארצות הברית, בניגוד למיתוס, חלק גדול מהערים בארצות הברית בכלל עלו, בתקופת 2008, 2009, 2010 וכו', עלו ועלו. היו מקומות שהתרסקו. אז רואים ירידות. כן, יש דבר כזה ירידות בשווקי לנדלן, זה לא איזה מיתוס. אבל השאלה היא בטווח הרחוק, השאלה היא מהו הכיוון שאתה מסתכל עליו. גם בבורסה יש ירידות, וגם בכל מכשיר בעולם יש ירידות, וגם בכל דבר יש. עד ש עולים ומתפתחים וצומחים. יש ירידות בדרך, ולכן בטווח הרחוק נדלן עולה. עכשיו בוא נשאל את השאלה היותר חשובה, למה? למה הביטחון הזה שנדלן תמיד יעלה? כלומר, מה זה, מאיפה זה מגיע? אז צריך להבין שיש קשר ישיר מאוד בין מחירי הנדלן למחירי כל המוצרים האחרים בעולם. זה לא מנותק. מחירי הנדלן הרי ממה הם מושפעים? מושפעים מביקוש ומהיצע. וכשההיצע בדרך כלל לוקח לו יותר זמן, היצע, תחשבו שמדינות אין להם אינטרס כל היום לבנות ולבנות ולבנות ולשחרר קרקעות, זה לא אינטרס של מדינות. בדרך כלל מדינות אוהבות את הכוח הרגולטורי על הבנייה ותקנים ובירוקרטיות, זה מעדיפות לשמר את זה אצלם. לכן ההיצע בדרך כלל מדביק את הביקוש ולא הפוך. אז הביקוש רץ קדימה. באיזה קצב רץ הביקוש קדימה? הוא רץ בקצב של צמיחת האוכלוסייה, וצמיחת התוצר, וצמיחת הזה, והאינפלציה, שזה בעצם עליית המחירים הכללית. כלומר, אם בן אדם מרוויח יותר כסף, ובגלל זה הוא צורך יותר מוצרים, ובגלל זה הוא צורך יותר שירותים, ובגלל זה הוא קונה לעצמו יותר, לא מן הנמנע שאת הכסף הוא גם ישתמש בו כדי לשכור דירה יותר טובה, או לקנות דירה יותר טובה ויותר מרווחת. זה פשוט טבעי, זה המהלך הטבעי של הדברים. עכשיו, אם ההיצע מדביק את הביקוש, או מפגר אחרי הביקוש, ולא משיג אותו, וזה בסיסטמטית כמעט בכל העולם ככה, אז לא מפתיע שהמחירים תמיד עולים, נמצאים במגמת עלייה, לא תמיד, אבל בקו, בצורה רחבה, הם נמצאים בעלייה שהיא עלייה מתמדת של 2-3%, 4% לשנה, קורלטיבי עם מדד המניות של המדינות. ולכן מחירי הנדלן בדרך כלל נמצאים בעלייה רב שנתית. בדרך כלל, שוב, לא בכל שוק ולא בכל מקום, אבל זה הכלל הקטגורי. אז לכן, כן, נדלן בסך הכל תמיד עולה. זה לא אומר שלכם לא יכול להיות בצב שיהיה לכם חוסר מזל שתיכנסו לשוק בדיוק בזמן הלא נכון ותרדו איתו. אבל זה לא תלוי כמה זמן אתם יושבים על השוק.
שאלה למתקדמים.
כן.
שהסברת עכשיו את, עליו, את הגורמים לעליית המחירים הדי מתמנת לאורך זמן, בסדר, לאורך זמן ארוך של הנדלן, זה ממחיש בצורה מאוד חזקה את הקשר של הנדלן לשוק ההון, כי לצורך העניין, היכולת שלנו, היכולת של התושבים, של האזרחים, של הציבור, בסדר? לקנות יותר, מה שמעלה את מחירי התוצר, זה בעצם זה שהשוק הולך וצומח. השוק הולך וצומח, זה בדרך כלל מתקשר בזה גם בעלייה של שוק ההון. בזכות הפיתוח של החברות, ואז זה משפיע גם על הסקורות ועל איכות החיים. אבל אנחנו מהצד השני, כן אומרים שהחשיבות של נדלן זה לתת איזשהו גידור, איזושהי אלטרנטיבה. זאת אומרת, אז איפה ההבדל כאן? תמיד מה אני אקמן? כי אנחנו כאן אומרים שהוא עולה כששוק ההון עולה. אז איפה, איך זה מפצע אותנו כששוק ההון ירד?
אני רוצה להסביר בצורה טיפה שונה את מה שאתה רגע אמרת, ואז גם לא אותך לשאלה. אחד הדברים היפים שקורים באמת, והקשר הזה שבין שוק ההון לשוק הנדלן, שהם כאילו שני שווקים שונים, הם למעשה שווקים שהולכים יחד טוב מאוד. והסיבה היא הכוחות המשקיעים הרחבים. תחשבו רגע מה מניע את הכלכלות של מדינות. שווקי הון, כסף גדול. מי זה כסף גדול? המוסדים, בסדר? קופות הגמל, קרנות הפנסיה, קרנות ההשתלמות, בתי ההשקעות, חברות הביטוח, הבנקים, המוסדים מניעים את הכלכלות, בסדר? וכמובן הציבור שיש לו גם כסף משלו. עכשיו, אלה מניעים את הכלכלה. עכשיו, מה קורה? למה נוצר המצב הזה, השיווי משקל הכמעט מדהים הזה בין שוק ההון לבין הנדלן? מסיבה אחת פשוטה. כששוק ההון נמצא בהייפ, וכשאנשים רצים לקנות מניות, אז אנשים מסיטים את הכסף הפנוי שלהם למניות. מסיטים, עד נקודה שבה המניות כבר יקרות מדי. הנה עכשיו יש דיבורים בשוק, החברות מתומחרות ומכפילים מטורפים. מכפילים מטורפים, מה קורה? מתחיל להיות רחש בחש ששוק ההון קצת לא טוב. מה אנשים עושים? מממשים. פתאום יש להם כסף. מה קורה כשיש להם כסף? הם צריכים להשתמש בו למשהו. אז פתאום אתם רואים שבחודשים האחרונים יש בום מטורף, היה במהלך 2020 בום מטורף בשוק ההון, ושנת 2021 היא שנת הנדלן. תראו את הרווחים של חברות הנדלן, מה שקורה בשוק הנדלן הוא מטורף. מטורף. עליות של 7% היה ב-2021 עד כה. אנשים מדברים על זה שמשרדי המחירות לא מאמינים לדבר הזה שקרה פה. שיאים נשברים. למה? כי אנשים משכו, ממשו את הרווחים בשוק ההון, עברו לנדלן. זאת אומרת, יש איזה מין תהליך כזה של איזון, איזונים של הכסף הגדול. הכסף הגדול עוזב את שוק ההון עובר לנדלן, כשנדלן מתייקר, יעזוב את הנדלן וילך לשוק ההון, וכך הם יפרו אחד את השני. זה מעין שיווי משקל כזה, שבין שני השווקים. זה עושה שחקן מתוחכם, שחקן שיושב עם מודלים, שחקן שעושה את הבדיקות שלו, שחקן שעושה את ההשוואה בין זה לזה ואת האלטרנטיבה, ורוצה לראות איפה הרווח שאני יכול לקטוף. זה הארביטראז'ים האלה. זה עושה שחקן שמבין, כי בסוף הוא מבין, יש לי כסף, אני רוצה לפות עליו את המירב, את מירב הצועה, אני נמדד על הצועות שאני מפיק. אם אני אשחק נכון עם הכסף, אני אדע לעשות את הכי הרבה שאפשר. ולכן, יש איזושהי מין קורלציה בין הנדלן לשוק ההון. אז לכן, אתה מעלה, והנה עכשיו התשובה לשאלה, אתה מעלה טענה מאוד יפה, שאתה אומר, רגע, אם שוק ההון ושוק הנדלן הם באמת כל כך קורלטיביים זה לזה, אז איך קודם אמרת שצריך שיהיה גם שוק ההון וגם נדלן בתיק? והתשובה, אני חושב, הוא דרך שתוכיח למה צריך גם נדלן וגם שוק ההון בתיק, זה דוגמה אחת קטנה שכבר הצגנו אותה, אני חושב, באינבסטקאסט, וזה הסיפור של, הסיפור התיאורטי על חברת, חברת נכס, בסדר? דמיינו שהנפקתי ביום ראשון לראשון 20, חברה שיש לה נכס אחד, דירה ברמת גן, בסדר? הדירה שווה 2 מיליון שקל, הנפקתי אותה בראשון לראשון בבורסה. מה זאת אומרת הנפקתי אותה בראשון? הקמתי חברה, החברה קנתה דירה ברמת גן ב2 מיליון שקל, והנפקתי אותה. עכשיו אפשר לסחור במניה שלה. דמיינו שיש דירה שכנה. הדירה השכנה, קניתי אותה בפרטי. לא בהנפקות ולא בחברות. בפרטי קניתי אותה. הדירה ברמת גן השכנה שווה 2 מיליון שקל, נכון? כי הם זהות, נגיד. בסדר? הם זהות לגמרי. הראשון לראשון 20, עוד אין קורונה בעולם, עוד לא יודעים על הקורונה בעולם. העולם מתקדם, לא מתקדם, לא, פתאום מגיע אפריל, אפריל השחור. מה קורה בבורסות באפריל השחור? מימושים היסטריים לחלוטין. כולם ממשים את הכסף שלהם. מה קורה למניית הדירה ברמת גן בבורסה? מינוס 12, מינוס 7, מינוס 4, מינוס 9, מינוס... אדום, נחתכת באיזה 40% בפרק זמן של איזה שבועיים. ואז אנחנו רואים אדום מובהק. מה קרה לשווי הדירה עוד בבורסה? מ2 מיליון, בסדר, ירדה ל1.2 מיליון. 40% ירידה בשבועיים. אבוי. הולכים לדירה השכנה, ומה קורה עם הדירה השכנה? הדירה השכנה, 2 מיליון שווה, ומעלה מודעה עכשיו באיזשהו אתר. אגב, גם את הדירה שהיא בתוך הבורסה, אפשר להיות מודעה, גם היא תמכר. אבל שתיהן ימכרו פחות או יותר ב2 מיליון. איך זה קורה שהמחיר של הדירה, השווי של הדירה במציאות הוא 2 מיליון, אבל בבורסה היא תיראה 1.2 מיליון? למה זה קורה? זה קורה בגלל שלבורסה יש חוקים אחרים. השוק ההון משחק בצורה אחרת מאשר שוק הנדלן. בשוק ההון, הכסף שיושב זה כסף שכיר. כסף שכיר זה כסף שמושפע משינויים כלכליים שקורים בו בזמן, ברגע הזה. אם כסף יושב עכשיו בשכיר וניתנה פקודה לממש את כל ההשקעות השכירות של חברות הביטוח וקרנות הפנסיה וקופות, בבת אחת נותנים פקודת מכירה של כל התיק, וכל התיק מוכר, מממש במהירות האפשרית. אבל הדירה ברמת גן לא זזה במחיר שלה. להפך, אולי אפילו עלתה קצת באותה תקופה. זה המחשה לזה שיש חשיבות לפיזור הזה, וזו דוגמה מאוד מאוד יפה והיא מראה. כי אם במקרה חס וחלילה, בסדר? חס וחלילה, מישהו מאיתנו קורא לו משהו, הוא צריך עכשיו כסף מיידי, כעניין של חודש, חודשיים, כי הוא צריך להיכנס לסדרת ניתוחים, תמיד הסיפורים הרפואיים הם הקשים והלא נעימים, ותמיד שם זה בא לידי ביטוי. אבל זה לא יכול, לא חייב להיות זה. זה היא מתחתנת, והוא צריך נסיעה לחול, והוא צריך כסף. עכשיו, אם היום, מאי 2020, ואני חייב את הכסף מיידית, או אפריל 2020, ואני חייב את הכסף מיידית, והכסף שלי נחתך 40% בבורסה, אז יש לי 40% פחות שאני יכול לממש אותם. אבל בנדלן לא. בנדלן אני יכול לממש ולקבל את השווי של הדבר הזה. לא נחתך כלום, לא קרה כלום לדירה. אז זה החשיבות שבגלל אני צריך את הפיזור. עכשיו, יש מקרים שבהם קורה הפוך. בשוק הנדלן הדירה תהיה 2 מיליון, ומאיזושהי סיבה בשוק ההון מתמחרים אותה 3 מיליון. למה אלוהים יודע למה? אין לי מושג למה מתמחרים אותה יותר. אותה דירה מתמחרים יותר בשוק ההון.
מתמחרים את החברה שמחזיקה את הדירה.
נכון, אבל בסוף, כאילו, אם החברה היא חברת נכס, אז כאילו, אבל עדיין אתה רואה מקרים כאלה אנומליים, שאתה סופר את הסכום של סך ההכנסות, ואתה עדיין רואה שווי שהוא לא הגיוני. אז דברים כאלה הם קיימים, ולכן אני רוצה שתהיה לי את האפשרות גם ליהנות כשהמחירים עולים. אבל אני רוצה להגן עצמי מפני ירידות, לכן צריך את האיזון בין שני הרכיבים.
אגב, יכולים להגיד לך, ובצדק, שהדוגמה שאמרת, כשצריך את הכסף מיידית, אז זה גם, זאת אומרת, זה גם החיסרון של נדל"ן. זאת אומרת, שדווקא כשאני צריך את הכסף מיידית, אז עצם זה שאני יכול להנזיל באופן מיידית את המניות, יעזור לי יותר מאשר דירה שגם יכול לקחת לי כמה שבועות וכמה חודשים למכור אותה. וזה נכון, העניין הוא שזה בדיוק הסיבה שלשמה צריך לחשף לשני האפיקים האלה. כדי שאם עכשיו אני צריך את הכסף בדיוק בעת איזשהו משבר, אפילו לא משבר, זה משהו ספציפי לגבי הסוג חברות שהשקעתי בהם או מה שזה לא יהיה, ושם נמוך מדי, אז אני אלך להפיק הנדלן, שאני יכול למכור בשווי יחסית גבוה או לא נמוך, והפולבק שלי, למקרה שאני לא מצליח למכור את זה בזמן, יהיה בדיוק האפיק המניעתי. זאת אומרת, אנחנו רק אומרים שצריך להיחשף ליתרונות, וגם החסרונות, אבל של שני האפיקים, ולא רק להפיק אחד.
וזה ממצע לכם, ממצע לכם את את הצועות בשניהם, פשוט מאזנים אחד את השני, ממצע. אחד יותר תנודתי, קצת יותר מסוכן, השני יותר סולידי, קצת פחות מסוכן, אבל יש לו את היתרונות שלו ואת החסרונות שלו, לכן צריך גם וגם. זו הדעה תמיד בעולם של
בדיוק, ובאמת אנחנו מה שראינו זה בתקופת הקורונה, זה שבאמת כמו שאתה אומר שוק ההון ירד, תיקן את עצמו, חזרת לאט, אבל ירד בצורה מאוד חדה, בגלל שמממשים בלחיצת כפתור, כמו שאתה אומר, פקודת מהם. שוק הנדלן דווקא, זה אפילו לא שהוא נשאר, הוא עלה.
עלה.
הוא עלה.
נכון.
כי אנשים לא מיירו לממש שם, כי זה תהליך.
נכון.
והיה להם סוחרים בנכס בחלק מהמקרים, או שהם גרו בנכס הזה.
נכון.
ולכן שוק הנדלן המשיך לעלות.
נכון, ויש, עכשיו מה שתמיד זה גורר, בנקודות האלה, הרבה פעמים אנשים מתחילים להעלות כל אחד את הדעה שלו. בן אדם שיותר אוהב שוק ההון, יבוא ויגיד לי, מה, הנה שוק ההון תיקן, הוא כבר עבר, חצה, והנסדק חוצה עכשיו את הרף, ומדדי ניו יורק חוצים עכשיו את הרף של כל הזמן. אתם צודקים, נכון? אגב, גם חברות הנדלן עולות וחוצות את הרף כל הזמן. אין פה שאלה של, אנחנו לא מנסים להגיד מה עדיף. אין לי טענה מה עדיף, אין לי את החוכמה להגיד רק זה עדיף או רק זה עדיף. אנחנו באים ואומרים, עדיף גם וגם. זה הדעה שלנו. וכמו שאני גם לא אגיד לאף בן אדם, תעשה רק נדלן, כי גם זה לדעתי שגוי.
יאללה, אוקיי, סגור. מה לגבי מכשירי נדלן?
מכשירי נדלן. אז הרבה אנשים אומרים, תשמע, אני את החשיפה שלי לשוק הנדלן, אעשה דרך מכשירים בנדלן, ולא ישירות בנדלן. כלומר, אני במקום להשקיע, אתה יודע, בנדלן ישירות, אני אשקיע דרך חברת נדלן בבורסה.
כמו ריט?
או דרך ריט. או דרך, או שאני אשקיע דרך איזושהי קרן השקעה. או שאני אשקיע בכלל באופציות על נדלן, או שאני אשקיע ב... לא יודע מה, באיזשהו סטארט-אפ של נדלן, או שאני אשקיע... כל הדברים האלה, אני אומר, מה, אם אני משקיע עכשיו בריט, או אם אני משקיע עכשיו בסטארט-אפ על נדלן, אני חשוף לנדלן. אז אם נדלן יעלה, אני גם יעלה. אז יש איזה משהו שהוא כללית נכון בטענה הזאת, אבל הוא רחוק מהמציאות. כי שוב, ככל שאתם מתרחקים מהדבר האמיתי, מהנדלן עצמו, אתם עושים עוד ועוד שינויים שמתאים וגורים לכם השפעות שמונעות מכם את ההגנות שיש בנדלן, ואת הביטחון שיש בנדלן.
אתם נתונים יותר ויותר לאותם אפקטים של שוק ההון. לטובה ולשלילה ולחיוב, כן?
אפקטים פיננסיים.
בדיוק.
למשל, הרבה אנשים שמשקיעים בקרנות השקעה, זה לא השקעה בנדלן, זה השקעה פיננסית. קרן השקעה שעכשיו בונה יופי של מתחם, לא יודע מה, בונה עכשיו בית חולים, לתשושי נפש, וזה מה שהיא עושה, והיא בונה את הבית חולים בצועת ה-IRR 17%, זה יופי של השקעה פיננסית. זה לא השקעה בנדלן. השקעה בנדלן זה משהו שתכף נגדיר אותו. זה הדבר הכי הכי בסיסי שנדן, הכי הכי צרוף וטבעי וברור, שיכול להיות ממש הבריקס אנד מורטר, מה שנקרא, הבלוקים. זה נדלן. כל משהו קצניה ויותר ויותר היקפי, ויותר ויותר, אז הוא במובן מסוים יש לו יתרונות, כי שוב, הוא, כמו שיש יתרונות לשוק ההון על פני נדלן, מצד שני גם יש לו חסרונות, הוא לא נדלן, הוא פשוט פיננסי.
אבל למה? זה בגלל שהוא מייצר, כמו קרנות השקעה, זה בגלל שמייצרות אולי עלויות נוספות, או בגלל דברים אחרים, כי אם, לא, אם זה לא קרנות שנסחרות בבורסה, אז דווקא אני אפילו לא, אני לא נהנה מהיתרונות של
ההפיגה,
כי זה לא נזיל, אז מה החיסרון? זאת אומרת, למה זה, יש שם את החיסרונות הרגילים שאנחנו מדברים עליהם הרבה. בסדר, אני מדבר פה בהיבט של חשיפה לנדלן או לשוק הון. למה זה מרחיק אותי מהחשיפה לנדלן?
אם זה קרן פרייבט אקוויטי שלא נסחרת, אז זה לא נדלן במובן הזה שאני לא נהנה מההגנות של נדלן, אני נהנה פה באיזושהי פעולה יזמית, זה איזשהו ונצ'ר. זה מיזם, אני משקיע באיזשהו מיזם פיננסי, מיזם כללי כזה. אגב, מה זה חשוב הרי מה המיזם הזה? אם אני כל כך הולך אחרי מישהו, מה זה חשוב אם הוא עושה בניין של בית חולים לתשושי נפש, או שהוא משקיע ב... הוא מייצר שרוכים מגניבים לנעליים. מה זה חשוב? אני משקיע כסף, אני רוצה לקבל תשואת הערר של 17%, כמו שהוא אמר לי. אז זה לא כזה משנה אם זה נדן או לא, אני הרי אין לי, אני לא בעלים של הבניין הזה בעצמי, אני בעקיפין נורא נורא מרחוק בעלים, ולא יכול לשלוט על שום דבר. נדלן אמיתי וטהור, כזה שאתם רוצים בפורטפוליו, זה נדלן שהוא, מה שאנחנו נבין לכנות, מלכת ההשקעות. מלכת ההשקעות, או אפילו, אתה יודע, במעטפת של מלכת ההשקעות, זה גם בסדר, גם דברים שהם מקיפים, לא רק ממש המלכה, זה נדלן אמיתי.
מהי המלכה?
מהי המלכה. אז לפחות דרך שאנחנו חושבים, כשאנחנו מדברים על להשקיע בנדלן, כדאי להשקיע בדירות. דירת מגורים, זו השקעה בנדלן טובה, כי היא בעצם מאפיינים אותה כל אותם דברים שהרגע אמרנו, אבל אם כבר אנחנו מדברים על דירת מגורים, כדאי שהדירה הזאת תאופיין, ברצף של מאפיינים מאוד מאוד קונקרטיים, שיהפכו אותה לבאמת מאוד מאוד מזוקקת ועונה על כל מה שדיברנו עד כאן. שזה אומר שהיא במרכז עיר, כשהעיר הזאת היא עיר גדולה ומובילה, עיר שהיא בגדר מטרופולין או בגדר שוק חזק, שמושך אליו אנשים ומושך אליו, אתה יודע, תנועה של אנשים בינלאומית, עיר גדולה שהיא מטרופולין, עיר עסקית, אוקיי? אזור ביקוש, כלומר זה אזור שתמיד יהיה בו סוחרים, קל להזכיר, קל למכור, הצועה שם היא יותר סולידית על, על הסוליד סייד, כן? בצועה יותר סולידית של המספרים, צועת סחירות, כן? צועה שוטפת של 3%, 4%, זה המספרים היום בעולם במקומות עוד יחסית נחמדים, ברוב המקומות זה כבר 2, 1.5%, זה המספרים כאילו.
כי שם המשחק...
עליית ערך,
חד משמעית.
במקום שמאפשר עליית ערך, כמובן, זה מאוד מאוד רצוי.
וזה בסדר גמור שזה שוחק את הצועה מהסחירות, כי זה הצועה האמיתית.
זה הצועה האמיתית, ה-IRR שלי, זה מה שחשוב לי. אני בא ל-IRR, אני עושה את ה-6-8% IRR שנתי, ובזה קל מאוד להגיע אם עושים את זה נכון, בהתאם למלכת ההשקעות. עסקה שהיא סולידית, עסקה שהיא יציבה, שהיא לא מושפעת מהגחמות של שוק ההון במרכאות, כן, בקטע הזה. ושהיא מכניסה לי כסף באופן קבוע, ושאני יודע, עזוב, אני ראש שקט, אני יודע, יש לי שם סוחר, יש לי שם כסף שנכנס כל חודש, אין לי בלגנים, אין לי בעיות. בסך הכל, זה מלכת ההשקעות.
זה נדלן אמיתי לפי איך שאנחנו רואים אותו.
כן.
ואם אתם רוצים לדעת איך עושים את הדברים האלה, או איך נכון להתחיל את הדברים האלה, תהיו איתנו בפרק הבא. זה בדיוק מה שאנחנו עושים בפרק הבא.
הפרקים הבאים של הסדרה,
של המהדורה החגיגית.
של המהדורה החגיגית, אנחנו נעמיק את ההסברים, ולמעשה זה יהיה בעצם שבוע הבא כבר. הפרק הבא שיעסוק בשאלה איך בוחרים בעצם את השוק שאנחנו רוצים להשקיע בו. אז stay tuned.
פנטזתי, פלג, שיהיה לך ראש השנה שמח.
ראש השנה שמח, חג שמח, חגים שמחים לכולם.
שנה מעולה, לא, אנחנו נלווה אתכם עוד בהמשך של החגים, אבל עד הפרק הבא יהיה את ראש השנה, ולכן אני רוצה לאחל שנה נפלאה לכל המאזינים שלנו. תודה שאתם איתנו, כיף לתת לכם ערך, וניפגש בפרק הבא. יאללה. חלק 2.
חג שמח, ביי.
מחירון הדירות של ישראל.